ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל טיפה יותר מחצי עמוד, אפשר לספור גם 23 שורות מלמטה. אנחנו פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, כיצד משלמת מה שנהנית וכו', ואנחנו נתמקד במה שכתוב בהמשך, מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה. זה בניגוד למקרה שהיא אוכלת פירות ברחבה, שזה רשות הרבים. כאן מדובר באכילת פירות שהיו בצידי הרחבה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת רב ושמואל מתי אומרים שבגלל אכילה מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, כלומר תשלום מלא. בנוסף לכך, תחת הכותרת מבנה אתם רואים מה שאנחנו מכנים צורת כתר, מספרים רומאים 1 ו-2, בהם שני לשונות במחלוקת רב ושמואל. בנוסף לכך, בתוך לשנה ראשונה תראו שתי לשונות וסומנו א' וב'. הגמרא, אמר רב, מה שנאמר פה שמשלמת, מה שנאמר במשנה, שאכילה מצידי הרחבה היא תשלם תשלום מלא ובמחזרת. ושמואל אמר, אפילו מחזרת נמי פטור. קודם כל, מחזרת, הבהמה עומדת ברשות הרבים, ברחבה. רק מה? היא מסובבת את ראשה לצידי הרחבה. צידי הרחבה זה מקום שרשי אומר אין דרך שברים ללכת שם. הלכך לפי דברי רשי, לאו כרשות הרבים דמי. שמואל מאידך אומר, תשמע, הבהמה עומדת כולו ברשות הרבים. זה שהיא מסובבת את הראש לא משנה את המצב. לכן גם אז היא פטור מלשלם מה שהזיקה. רשי אומר, פטורה הועיל וגוף הבהמה קאי ברחבה דאוך הוא. זה נורמלי לבהמה להחזיר ראשה, ושם ברשות הרבים היא. אנחנו נפנה כעת לתוספות, ואני מקווה שנוכל לשמר על דברי התוספות גם בהמשך הגמרא. אומר תוספות, בתוספות השלישי ובמחזרת, פיוש בקונטריס, דווקא במחזרת, אז רב אומר שישלם אותו בעל הבהמה נזק שלם מה שהזיקה, אבל אכלה בלא חיזור, כגון שצידי רחבה בולטים ואכלה מאותה בליטה, אז היא אוכלת בעצם כדרכה ברשות הרבים, משלמת מה שאיננה, כי אנחנו יודעים ששם ברשות הרבים לא משלם מה שזיקה, לא משלמת נזק שלם. וכאן אומר תוספות בפירוש אחר של רש"י, פירש דמחזרת חייבת משום קרן דמשונהו. עכשיו מה שתוספות מציין כאן מופיע יש רש"י על המשנה ביוטט עמוד ב', ובסוף הרש"י על המשנה ביוטט עמוד ב', אני קורא יחד איתכם, מצידי הרחוב משלמת מה שהזיקה, זה הנושא שלנו. ומה רש"י אומר? כדין קרן תם, חצי נזק ומועד נזק שלם. ובגמרא מפרש לה. בנוסף לזה, רש"י בעמוד ב' הלאה, כלומר חף א' עמוד ב', רש"י תוך דיבור המתחיל למעלה בשורות הקצרות, רב יוסי היינו תנא קמא, ותוך כדי הרש"י הזה הוא מוסיף, אני קורא מתוך רש"י, אלא עצידי הרחבה קאי דאם דרכה לאכול אלא להלך, וזו שאכלה חייבת. אז רש"י מדבר על מה שנקרא אין דרכה לאכול, וזה מאוד נשמע כקרן, תשלום של קרן, חצי נזק. תוספות כאן שולל, הוא דוחה את הגישה הזאת למחזרת, וקשה לפירושו. אנחנו ממשיכים עם תוספות חף א' עמוד א', והוא מעלה כמה תמיהות, כמה קושיות. דליאל אמרינן, כיוון דאורכי למיכה לפתה, אורכי נמי לסרוכי ולמיסק. דיברנו על זה בדפים קודמים, שמאחר שדרך הבהמה האי זוכלת לפת, היא גם תקפוץ על על המחולה, על החבית, ותוך כדי כך הגמרא דיברה על כך שהיא שברה את אותו חבית. אז זה כל זה דרכו, ודרכו אומר ש כמובן אם זה ברשות היחיד, פשוט הניזק ישלם נזק שלם, זה דרכו. החנמי הוא חי לחזור ואפילו לעלות בצידי רחבה. אז זה לא קרן, קרן זה נזק משונה. ועוד הביטוי שאנחנו רואים במשנה, זה משלמת מה שהזיקה, משמע נזק שלם. עכשיו, קרן, קרן תם משלם חצי נזק. אז לא מדובר פה מזה שהחובת התשלום הוא מה שזיקה, זה לא, אנחנו לא נכנסים לתחום של קרן. אני אוסיף במאמר מוסגר, ורשי עצמו רמז לזה, יכול להיות שכן, אם מדובר בקרן מועד. אבל שוב פעם, המשנה לא מדברת באופן מפורש על קרן מועד, מדברת על אכלה, היא אכלה מצידי הרחבה משלמת מה שזיקה, וגם משמע פעם ראשונה. ועוד דמשמע בסמוך דחיובה דמקצה מקום לשות רבים, זה המשך הגמרא, שאדם בנה, היה בעל שטח גובל על רשות רבים, הוא לא בנה את ביתו ממש על הגבול בין הרשות שלו לרשות רבים, אלא הוא נכנס פנימה, זה נקצה מקצה מקום שלו לרשות רבים, כאילו זה טובת הרבים במידה מסוימת, הוא בנה את ביתו פנימה קצת כחיוב מחזרת. יש השוואה בין המקרים האלו, ומקצה מקום אין בו משום קרן. אז מכל הסיבות האלו תוספות אומר שקשה להתייחס למחזרת נגיד תולדה דקרן או סוג של קרן המזיק. ונראה לרי דצידי רחבה חשיבי חצר ניזק, הניזק, וזה אומר שאין חייב שם, שכל אחד יש לו רשות להניח פירותיו כנגד פתח ביתו בצידי רחבה. ולרב יש מחלוקת, רב ושמואל, ראינו כאן, ולרב אפילו במקום שיכול לאכול בחיזור חשיב חצר הניזק, וחייבת נזק שלם מטעם שן. ולשמואל מקום שיכולה לאכול בחזרה חשיב לה כרשות הרבים. אז זה המחלוקת בין רב ושמואל לגבי מחזרת, שהבהמה עומדת ברשות הרבים, מסובבת את ראשה לצידי הרחבה, האם זה נחשב אכילה ברשות הניזק, מאחר שיש לאדם רשות להניח פירות שם, או זה לא, מאחר שהכל הוא, נקרא לזה, טבעי, כדרכה, זה לא מספיק להפוך אותו לפי שמואל, להפוך אותו להיות רשות הניזק, ולכן זה עדיין נחשב רשות הרבים. אנחנו חוזרים לגמרא. ולשמואל, איך היא משכחת לה דמחייב? אם מה שאמרנו עכשיו, שבהמה עומדת בשביל הרבים ומחזרת ראשה לצייר של הרבים ואחרת, הוא פטור, מתי יש חיוב? הרי המשנה דיברה על אכילה מצידי הרחבה משלמת מה שזיק, עדיין הוא תשלום מלא. לפי שמואל איך זה? תשובה, כגון דשב כתה רחבה ואז לא וכמה בצידי רחבה. הבהמה כבר לא עומדת ברשות הרבים, היא קפצה, היא עזבה, וכעת עומדת בצידי הרחבה ואוכלת שם. ולמה כאן משלמת מה שהזיק התשלום עליה? בגלל שאין דרך שפרים ללכת שם. זה לא מקום, זה לא עניין של קרן. זה עניין שזה לא, זה לא מקום לאכילת שפרים. ולכן זה לא נחשב רשות הרבים. עכשיו אנחנו מגיעים לבית, זאת אומרת, לשנה שנייה, אין כאן איזושהי שינוי בתוכן, אלא איקה דמת אילה לה, שמיית בפי נפשה. יש כאלה שמלמדים רב ושמול לא כפירוש על דברי המשנה. בלשנה א' ראינו בגמרא שהמחלוקת רב ושמול הוא כפירוש על המשנה. כאן לא, זה כבר שמיית בפי נפשה, נושא בפני עצמו, מחזרת. רב אומר חייבת, כלומר תשלום מלא, הבהמה עומדת בשביל הדם, מחזרת את ראשה, מסובבת את ראשה לצידי הרפה, ואוכלת, חייבת לשלם תשלום מלא. ושמואל אמר פתורה, ושמואל משלם מה שזיקה, איך אם יש ככה לדם החייבה, לפי הגישה של שמואל, איך ניתן להבין מה שכתוב במשנה, משלמת מה שזיקה, וכשמדובר בעניין צידי הרחבה, הגמרא עונה, כגון דשפקה לחברה זו, וכמה בצידי רחבה, כמו שהסברנו מקודם. מטיב רב נחמן בר יצחק, הוא מעלה קושיה על רב, וגם זה מהמשנה ביוטט עמוד ב', אם הבהמה אוכלת מפתח החנות, משלמת מה שנהנית, היכי משכחת לה. מה זה שבהמה אוכלת מפתח חנות? פשיטה, בהמה חזרת, וכמה מה שנהנית, מה שנהנית אין, מה שזיקה, לא. אז רב אמר בעניין מה חזרת, משלמת מה שהזיקה, תשלום מלא, וכאן מה המשנה אומרים, לא. הוא מוטיב לה, והוא מפרק לה. רב נחמן יצחק העלה את הקושיה, וגם נותן תשובה. דקיימה בקרן זווית. המקרה של החנות במשנה, זה קרן זווית. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו פונים לרשי. דקיימה חנות בקרן זווית, כגון מבוי קטן, ויש גם ציור פה בגמרה, במודפס פה ברשי, לעזור. אז מה זה קרן זווית? כגון מבוי קטן שהקלה במבוי גדול, וקיימה חנות בראש מבוי קטן, הוא משוך קצת כלפי פנים, וכשנכנסה בהמה היא הולכת, היא הולכת כדרכה למבוי הקטן, ממבוי גדול לקטן, פגעה בפירות מיד דרך הילוכה, דלב מחזרת היא דרך הילוכה. כלומר הבהמה, גוף הבהמה, הראש והגוף לא שינו כיוון, הבהמה פשוט פנתה לתוך המבוי הקטן, ומאחר שהכל הוא דרך הילוכה, זה דומה לשאין ברשות הרבים שלא משלם מה שזיק, אבל זה הכוונה, מפתח חנות משלמת מה שנהנה. נחזור לגמרה, איקה דיאמרי. עכשיו לשנה שנייה, מחזרת כולי אמלו פליגי דחייבת. תהיינו רב ושמואל, גם שמואל מודה שמחזרת חייבת, זה לא נחשב רשות הרבים ולכן חייבת. פליגי, מתי קיים מחלוקת רב ושמואל במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, והכי יתמר. אנחנו הסברנו מקודם מה זה. אנחנו בו בזמן אנחנו נרצה ללמוד תוספות ממול כי פליגי במקצה מקום שנכנס לתוך שלו, אותו בעל נכס, הוא נכנס, היה לו נכס שבטאבו גובל על רשות הרבים, הוא לא ניצל את זכויות הבנייה שלו על גבול רשות הרבים, אלא נכנס פנימה לשטח שלו והניח מקרקעו לבני רשות הרבים, ולא שהפקיר רשותו, אם כן אבי רשות הרבים גמור, אלא הניח, הוא השאיר את זה לא בנוי לשטוח שם פירותיו. אבל כל זמן שאין הפירות שם, יש רשות לבני רשות הרבים הלוך שם. ומסכינן פלוקתא דרב, דאמר תחשיב שן ברשות רבים, אפילו אין יכולין לאכול בלא חיזור, דלא דמי למחזרת בצידי הרחבה דחייב. דצידי הרחבה הם גבוהים ורחבים ומובדלים ממנו וחשובים חצר הניזק. לכן כשמדובר במחזרת ואוכלת מצידי הרחבה, זה ודאי אינו רשות רבים, אבל מקצה מקום שווה, זה אותו מפלס, שווה הוא לרשות רבים. לכן רב בדעה שהוא לא ישלם במקרה כזה מה שזיקה, אלא פחות מה שנהנית. ושמואל אמר חייבת, משום שהפירות מונחים ברשותו. כפי שאמרנו מקודם, הוא לא הפקיר את השטח הזה לטובת הרבים. ואבי חצר הניזק, אף על פי שיש רשות לבהמות לדרוס אצלה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא אחרי שאנחנו הסברנו מה זה מקצה מקום וגם שיטות רב ושמואל. אז אני אקרא עוד פעם. אמר רב, לא שנו שחייב לשלם תשלום מלא על הפירות אלא במחזרת, אבל מקצה מקום מרשותו לרשות רבים פתועה. ושמואל אמר, אפילו מקצה מקום מרשותו לרשות רבים חייבת. עכשיו הגמרא מעלה שאלה, האם נוכל לעשות מין הקבלה בין המחלוקת רב ושמואל כאן לנושא אחר שבו אמורים רב ושמואל לחלוק. עכשיו הנושא האחר הוא באמת שנוי כמחלוקת תנאים, אבל השאלה שלנו, האם נעשה הקבלה ונעמיד רב ושמואל גם חוקים שם. הנושא נקרא בור ברשותו. זה לא אומר הרבה עד שניכנס להסבר הדבר, לא נבין בינתיים. אבל מבחינת מבנה הגמרא, כתבנו בשוליים תת נושא, ניסיון להעמיד מחלוקת של רב ושמואל, בלשנה השנייה בעניין מקצה מקום מרשותו לרשות רבים, גם בעניין בור ברשותו, והיינו, שחפר אדם בור ברשותו, בשטח שלו, שטח פרטי. זה שונה אגב מבור הקלאסית שמופיע בתורה, שאדם חופר בתוך רשות הרבים בור. כאן הוא חפר במקום פרטי שלו, אבל מה? והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו. האם הוא חייב על נזקי בור כזה? עוד מעט נעשה את הקשר בין הסוגיות, רק אני מתייחס כעת למבנה הגמרא, ניסיון כמו שאמרנו להעמיד המחלוקת רב ושמואל גם בעניין בור ברשותו. אבל הגמרא בשורה האחרונה, אתם יכולים לראות שם הסתיים השאלה ארוכה, ארבע שורות, והגמרא מתחילה שם עם תשובה, או גם אפשר להגדיר את זה כדחייה להצעה הזאת. כי רב יגיד, נכון, יש לי מחלוקת מושמוע בעניין מקצה מקום מרשותו לרשות רבים, אבל בעניין הבור ברשותו כל הדעות יסכימו איתי. ובשורה שלישית בעמוד ב' שמואל אמר שלגבי בור ברשותו אני יכול להגיד אחרת ממה שאני אומר כאן בעניין מקצה מרשותו. אז במילים פשוטות, לפי הדחייה אי אפשר איך אומרים לנעול רב כשיטה אחת בעניין בור ברשותו ושמואל כשיטה שנייה בעניין בור ברשותו. עכשיו הגמרא, למה בבור ברשותו כמפליג, אדם שחפר בור בשטח פרטי שלו ואחר כך הפקיר את הרשות שמסביב אבל לא הפקיר את הבור. רב אמר, רב יגיד במקרה כזה שאדם נפל, ששורו של אדם נפל לתוך הבור הזה, פטור, בעל הבור הוא פטור מלשלם. כסבר, בור ברשותו חייב. אם בהמה ניזוקה בבור כזה, אנחנו אומרים שהבעל הבור חייב לשלם וכל המחזיק בהן חייב. אני רק רוצה לדייק את עצמי, לא קראתי נכון, נקרא עוד פעם. רב דאמר פטור בעניין מקצה מרשות, ממקום מרשותו לרשות. מה זה אומר פטור? אדם שבא מהציבור ומגיע לשם ופרתו אוכל את הפירות שהנחתי שם, לפי רב הוא פטור. למה? כי, וזה האב המנקד של הגמרא, למה פטור? כי בעצם מה שאני הנחתי פירות במקום שהציבור מגיע לשם במקצה מקום, הנחתי מין מזיק, מין בור, הנחתי, כי בעלי חיים יכולים להחליט ולנזק על הפירות. אז כפי שאמרנו לפני דקה, שאדם שמניח מזיק ברשות הרבים, איפה שהרבים זכאים ללכת, כל התופס, כל הזוכה בהם זכה, כל התופס אותם זכה. אז רב, ולמה? כי זה בעצם בור, שמי שיצר את הבור חייב על נזק שנגרם לאחרים. אז רב שמר בעניין מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, ובא מישהו עם הבהמה ואכל את הפירות האלו, הוא פטור מלשלם. כמעט סך הכל, הוא ניצל דבר שהוא מזיק לרבים, והוא ככזה, הוא זכה במה שהוא תפס את הפירות ואכל את הפירות. כי אותו דעה אומר שאם מישהו ניזוק שמה, בעל הבור יהיה חייב. ושמואל דאמר חייב, שמי שפרתו אוכל פירות במקצה מקום, לא היה לך זכות לאכול את הפירות, אז תשלם, חייב לשלם, אומר, זה אומר שמואל. אז מה, למה? כי היה לי רשות להניח שם את הפירות ולא היה לך רשות לאכול אותם? אז זה נכון, זה נראה כיצירת בור, אבל אין לך זכות לגעת בזה. ואם נפל שם, אז שמואל יגיד בעל הבור פטור. עכשיו אנחנו נחזור על מה שאמרנו תוך דברי רש"י. למה רב ושמואל בחופר בור ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו כמפליג, ובפלוגתא העניין הזה שבור ברשותו זה מחלוקת תנאים, דרבי שמואל ורבי עקיבא פליגי בא לקמן פרק שור שנגח את הפרה. דרב סבר בעניין הבור הזה, דרב סבר חייב, ומשוחחי פטורה הח בהמה דזה ששטח שם פירותיו, הבלי כמו בור שאם הוחלקה בהן בהמה חייב, שרי הפקיר רשותו. הלכך לא היה לו לעשות כן, וקיימן מניח את הקד בפרק שלישי, כל המקלקלים ברשות הרבים שזיקו חייבים לשלם, וכל המחזיק בהן זכה. אז לכן רב אומר בעניין הפירות שהונחו שם, בעל הפרה לא חייב לשלם עליהם, כי הפירות אלו הם כמו בור, ואם אדם היה ניזוק בהם, אותו בעל הבור סלש פירות היה חייב לפצות על כך, ולכן הכלל אומר כל המחזיק בהן זכה. ממשיכה שיושמו הסבר פטור בעניין הבור. הלכך, מאחר שקבענו ששמואל ידיד לגבי בעל הבור פטור, בהמה שאכלתן חייבת, בעל הבהמה שאכל את הפירות באותו שטח שמקצה מקום ברשותו לרשות רבים, בעל הבהמה חייבת, שהרי ברשות עשה, היה לו לבעל הפירות רשות להניח שם פירותיו, רשות רבים נמי לא אוהבי, שאין זה דרך הילוכה. כמו שאמרנו, הוא, זה שטח, היה שטח פרטי שפשוט הבן אדם בנה ביתו פנימה יותר. עכשיו חזרים לגמרא. אני רוצה לקרוא עוד פעם את, את הקטע של השאלה. נאמר בבור ברשותו כמפלגי. המחלוקת רב ושמואל בניין מקצה מקום ואכילת הפירות מאותו שטח וחיוב סלש פטור על בעל הפעימה, זה משקף על המקרה של בור ברשותו. רב יאמר פטור לשלם על הפירות, כסבר בור ברשותו חייב, כאילו יצרת בור שעליו תהיה חייב אם אדם ניזוק שם, והכלל אומר כל המחזיק בהן, כל המחזיק בדבר המזיק את הרבים זכה. ושמואל דאמר חייב בעניין הפירות, כסבר בור ברשותו פטור, כמו שהסברנו כבר בהרחבה. אמר לך רב, לעולם הם הלך בעל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בעל מה? בור ברשותו פטור, שבעל הבור יהיה פטור מי שנופל שם. זה לא נחשב בור ברשות הרבים. אז אם כן, למה רב פותר על הפירות? אני קורא עוד פעם, לעולם בעל מה? בור ברשותו פטור, ושני אחה דיאמר, שאני הכה בקשר למה? לפירות, דיאמר, בעל השור שאכל את הפירות, לאו כל כמינך דמקרבת לאו לפירותיך לרשות הרבים, ומחייבת לאו לתוראי. הייתי אומר רק אולי בלשון סיורי כזה, לא היה עליך לפתות את הבימה שלי. מה הטענה של בעל השור? הטענה המנצחת. לפי רב, למה בעל השור פטור בקטע הזה של מקצה מקום? כי לא היה לך, לאו כל כמינך, לא היה לך זכות, רשות, שאתה מקרב הפירות שלך לרשות הרבים, ובכך תחייב את השור שלי שאכל אותם פירות. ושמואל אמר, בעל מה? בור ברשותו חייב. שמואל יכול לנקוט עמדה כזאת, הפוך ממה שהצענו מקודם, שבעניין בור ברשותו חייב. זה דומה לבור ברשות רבים, שאדם חייב עליו על מי שניזוק שם. למה אם כן שמואל מחייב על הפירות? דבישלמה בור, יש סיבה שניתן לחייב בעל הבור על נזק שנגרם בתוך הבור. דאיכא למימר לאו עדתי, בהמה לא שמה לב לנזיקין או מזיקים כמו בור שהם מתחת למפלס האדמה. בור הוא הרי חפור עמוק לתוך הקרקע, אז לאו עדתי, לא מצפים שהשור ישמור את נפשו מבור. לכן על זה שחפה אותו מוטל החיות וחיוב לפצות על נזק שנגרם בתוכו. זה לגבי בור. לכן על הבעל הבור יישא בחיות. זה מה שאמרנו שבעם הבור ברשותו לפי שמו יכול להיות חייב. אלא פירות, מעיקה למים עליו הדתי החזי לי. פירות הם הרי מרומאים, לשון ערימה, מאורמים על פני השטח, הם תופסים גובה, אז הבהמה ראתה אותם, אז אי אפשר להגיד לאו עדתי. ולכן שמואל אומר שלא היה לבהמה לאכול אותם, אותם פירות, ולכן בעל הפירות, בעל הפרה ישלם עבורם. אנחנו נעבור על מה שאמרנו דרך רש"י, שורה שלישית. דבישלמה בור איכא למימר לאו עדתי דשור לנטורי נפשי מבור, וכיוון דברשות נכנס השור נכנס לאותו שטח של ששם הוא חפר את הבור, דה הפקיר רשותו חייב בעל הבור, עבר פירות ממשיך רשי הכחסי להו, ואפילו הוחלקה בהן פתור, גם אם השור ניזוק עליהם כבור, הוא בעל הבור, בעל הפירות, שבאותו דוגמה של מקצה מקום, הוא יהיה פטור על נזק שנגרם לשור שהחליק עליהם. ואף אגב, לכל תקלה בור הוא, הנימי לי ברשות הרבים, דאין לו רשות לתת שם תקלה. כאן זה היה שטח פרטי שלו, שהיה לו רשות להניח שם הפירות. ממשיך הגמרא עם שאלה, ואנחנו סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה, ובשוליים תחת הכותרת הוספנו בסוגריים המשך, ניסיון להעמיד מחזרת כמחלוקת תנאים. דיברנו על מחזרת מקודם, לפי המשנה הראשונה בגמרא המחזרת זה מחלוקת אמוראים, הבהמה עומדת ברשות הרבים אבל מסובבת את ראשה לצידי הרחבה ואוכלת. האם זה מחלוקת תנאים? אז זה השאלה בשורות הבאות, שסומנו כשאלה ארוכה בערך 8 שורות, ואחר כך הגמרא דוחה את השאלה. הגמרא, אני קורא עוד פעם, למה מחזרת תנאי היא? דתניא, אנחנו נראה כאן ברייתא, 4 שורות עם שתי דעות, 2 מכאן ו2 מכאן, זה לא סך הכל, אבל זה 4 תנאים, אבל הם תופסים שתי קצוות בעניין הבא. בקריאה הראשונה שאנחנו נקרא את הברייתא, זה לא נראה מה חולקים, עד כדי כך שגמרא תשאל בתמיהה, רבי יוסי היינו תנא קמא, אז במה חולקים? אז הגמרא תגיד, כנראה שהם חולקים בנושא שלנו של מחזרת, ואז מצאנו שמחזרת הוא מחלוקת תנאים. אז הגמרא אומרת שאולי נוכל לומר שמחזרת הוא תנאי דתניא, אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שננית. זה אכילה ברשות הרבים, אין חיוב שן שם, לכן התשלום לא יהיה מלא, מה שננית. מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, דבר רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי אלעזר מצד שני אומרים, אין דרכה לאכול אלא להלך. ונוסיף פה, ואם אכלה חייבת לשלם. שואל את הגמרא, רבי יוסי, היינו תנא קמא, הרי גם תנא קמא דיבר על אכילה מצידי הרחבה משלמת מה שזיקה, מה ההבדל בין דברי תנא קמא לדברי רבי יוסי ורבי אלעזר? נקרא ביחד רש"י, רבי יוסי, היינו תנא קמא, דקא סלקא דאיתך, לאו אתוך הרחבה קאי רבי יוסי, דלבי לחיובי. רבי יוסי לא מדבר על אכילה מתוך הרחבה, כי הוא בא לחייב תשלום, ומתוך הרחבה לא יהיה תשלום, דה כתיב ובייר בשדה אחר ולא ברשות הרבים, אלא הצידי רחבה קאי. רבי יוסי גם כן מתייחס לצידי רחבה, דאין דרכה לאכול הלך, וזו שאכלה חייבת. הלכך היינו תנא קמא, זה גם מה שתנא קמא אמר. ממשיך הגמרא, אלא והצורת בית שאתם רואים מוסבר בשוליים, מבנה תחת הכותרת מבנה, ניסיונות להסביר מחלוקת הדברים שמופיע בברייתא, אכלה מתוך וכולי, אז במה חולקים? אומר הגמרא, אלא מחזרת איגה ביניו, תנא קמא סבר מחזרת אדם משלם מה שנהנית. מה זה נמי? לא רק אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית, גם אם היא אכלה באופן כזה של מחזרת, משלם רק מה שנהנית. רבי יוסי סבר משלמת מה שזיקה. אנחנו נעבור לרש"י, מחזרת איגה ביניו, דשמינן לרבי מאיר, דאמר בצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה. זה ראינו במקור, וכגון דאזלה וקמה בצידי הרחבה, זה לא מחזרת, היא כל הבהמה, כל גוף הבהמה היא עמדה בצידי רחבה. ואני כאן מאמץ את גישת התוספות שראינו בעמוד א', וזה אומר שזה כדין חצר הניזק, אבל מחזרת לא, זה זה לא זה, היא הבהמה עומדת עדיין ברשות הרבים, רק מסובבת את הראש. אז מחזרת לא משלמת מה שזיקה למה שהנהנית, וגם רבי יוסי אין דרכה להחזיר ראשה ולאכול, אלא להלוך. וזו שהחזירה ואכלה חייבת, ואני אומר עוד פעם, לפי הגישה של תוספות, מדובר פה שהיא אכלה במה שבעיני הגישה הזאת אומר חצר הניזק, ולכן משלמת מה שהיא זיקה. אבל הגמרא לא מקבלת את זה, שעל זה הם חולקים. הגמרא אומר לא, דקולי אלמה מחזרת. אז מבחינת התנאים בעניין מחזרת יקרא ויקשמו, זה יכול להיות או לקצה הזה או לקצה הזה, או כרב שראינו בעניין מחזרת, אנחנו ראינו שרב אומר חייב לשלם, ושמואל יגיד שמואל אמר פטור, ומבחינת התנאים כל התנאים ינקטו או כרב או כשמואל, זה לא המחלוקת ביניהם בין התנאים. ואחה בביאר בשדה אחר כמפלגי, מה כוונת התורה שאומרת שיש חיוב לשלם על אכילה, על אב הנזק שנקרא שן? מה פירוש הפסוק שזה המקור, ביאר בשדה אחר כמפלגי? מו סבר וביאר בשדה אחר, אז יש חיוב ולא ברשות הרבים, אז פטור, זה יהיה רבי מאיר. ומו סבר רבי יוסי וביאר בשדה אחר, זה חייב, ויש מקום אחד שאין חיוב ולא ברשות המזיק, כלומר אדם הכניס פירות שלו לחצר חברו, והבעל חי, הפרה או השור של המארח אכל הפירות שהאורח הכניס לשם. אז לא מצפים מבעל הבית, מהמארח, לשלם. וזה מה שהפסוק בא ללמד. אבל ברשות הרבים יש חיוב לשלם, לפצות בעל הפירות. אז עוד פעם, ביאר בשדה אחר לפי הגישה הזאת אומר שלא רק ברשות הניזק אלא גם ברשות הרבים תשלם, ולא ברשות המזיק כמו שתיארנו. אבל הגמרא שואלת בתמיהה, מה אני צריך פסוק להגיד ולא ברשות המזיק? אדם הכניס פירות לחצר שלי והבהמה שלי אכלה מאותם פירות, ברשות המזיק אני לא צריך פסוק. למה? זה סברה, פירחה, הפיר זה הפרה, פירחה ברשותי, סליחה, הפירות שלך ברשותי, מי ביי? מה עושים הפירות שלך ברשות שלי? מה אתה מצפה שהבהמה שלי לא תאכל אותם? ודאי שפטור בעל בעניין רשות המזיק. אם כן, במה חולקים? אלא דאילפא ורבושיה איקרא ביניהו. וכאן אנחנו צריכים רענון של זיכרון. אמנם למדנו על אילפא ורבושיה, אבל אנחנו נפנה לרש"י. דאילפא ורבושיה, דאמר אילפא ליאל, בהמה שפשטה צווארה ואכלה מעל גבי חברתה חייבת. ודרבושיה דאמר בהמה הקופצת ואכלה מתוך הקופה חייבת. איקא ביניהו, זה יהיה נושא מחלוקת התנאים. רבי מאיר סבר מתוך הרחבה לעולם פטור, אלא לא פתוק, כלומר מנזק שלם או מלשלם מה שזיקה, אלא לפי מה שנהנה. ואפילו בדאילפא ורבושיה, גם המקרים האלו לפי רבי מאיר לא ישלמו מה שזיקה. ויתר רבי יוסי למימר, אין דרכה לפשוט צווארה על חברתה, ואין דרכה לקפוץ מדרך ולאכול אלא להלוך. ולכן אני כאן שוב פעם מאמץ את גישת התוספות, שמאחר שזה לא מקום שדרכה ללכת, זה אין דרכה לקפוץ מדרך לאכול, זה מוציא את המקרה של אכילה ברשות הרבים או מתוך הרחבה, והופך את זה להיות אכילה ברשות הניזק. ולכן רבי יוסי מקבל את הגישות של אילפא ורבושיה לחייב לשלם במקרים כאלו כדין חצר הניזק. הגענו למשנה חדשה ונפנה לשוליים תחת הכותרת נושא הכלב והגדי שקפצו משלם נזק שלם. קפצו וגרמו נזק כמובן. המשנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושיברו את הכלים משלם נזק שלם מפני שהם מועדים, הם מועדים לקפוץ. רש"י כותב, מפני שהם מועדים לקפוץ וברשות הניזק כאמר ותולדה דרגל היא, ורגל חייב רק ברשות הניזק. ממשיך המשנה, הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל החררה והדליק הגדיש. רק נוסיף שהחרה הזאת היה דבוק בגחלת, אז הכלב העביר את החררה, אכלה אותה וגם גרם שריפת הגדיש. על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק. הגמרא מדייקת, תאמה דקפצו, למה יש חיוב תשלום? כי הבעל חי, הכלב, הגדי, הם קפצו. הנפלו ושברו כלים, פטור. אלמה, מכאן ניתן ליצור כלל. תחילתו בפשיעה, דהיינו הקפיצה, אדם שהשאיר את הבעלי חיים שלו בראש גג, זה רשלנות מצד בעל הבהמות. מה הרשלנות? הוא יודע שהם יקפצו ובקפיצה מסוגלים גם להזיק, אז זה דוגמה שתחילתו העסק התחיל בפשיעה וסופו באונס. סופו באונס, הבהמה לא קפצה, היא נפלה ושברה כלים, ואנחנו מדייקים שרק אם הנזק נגרם על ידי קפיצה יש תשלום, יש לשלם, אבל אם נפלה פטור, אז ממילא תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. תניה נמי הכי, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלם, נפלו פטורים. כאן הברייתא אומרת את זה במפורש, לא כמו במשנה שהגענו למסקנה הזאת על ידי דיוק, אלא כאן כתוב מפורש. הניחא למדה מתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, זה עצמו שנוי כמחלוקת בפרק המפקי, פרק שלישי שבמסכת בבא מציע. יש רש"י מציין שזה שנוי כמחלוקת אמוראים, אז הברייתא הזאת מסתדרת עם המאנדי אמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא למאנדי אמר חייב מאי איכא למימר, מה זה נפלו פטורין? תשובה, כגון דמיקרווי כלים לגבי כותל דכי קפצי, קפצי בקפיצה לא נפלי עליו, ואפילו תחילתו בפשיעה לקה. הברייתא שהזכירה נפלו פטורין מדובר במקרה שהכלים היו צמודים לקיר אותו בניין שנפלו מאותו גג, הכלים היו צמודים למבנה, אז ההיתכנות של שבירתם על ידי קפיצה עין אפס, כי קפיצה הרי יש בזה עניין של מרחק, הוא קופץ למרחק מסוים, אבל אם הכלים היו צמודים לקיר הבניין על ידי קפיצה לא היו נשברים, אז אין כאן תחילתו בפשיעה, אז הכל הוא אונס, כי בסופו של דבר הבהמה נפלה, זה אונס, ולכן כתוב נפלו פטורים. אמר רב זביד משמי דרבה פעמים שאפילו נפלו נמי חייב, גם למען דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, יש מצב שגם בנפלו חייב, הבעל הבהמה יהיה חייב. משכחת לה בכותל רוע, במקרה כזה גם לגבי נפילה יש כאן פשיעה. אתה מעמיד בהמה על קיר, על גג מבנה, שהכותר, הקיר שלו הוא רע, הוא ייפול. ומה עשית? אז זה דוגמה של תחילתו בפשיעה, וגם הנפילה והנזק שנגרם כך היה צפוי, וגם הסוף הוא פשיעה. הגמרא דוחה. מה העניהו? מה עומד מאחורי המקרה הזה? דיבי לי לעסוקי דעתה דנפיל ארכי. אותו בן אדם, אותו בעל בהמה היה צריך לעלות על דעתו שלבנים, אם זה מדובר בכל תאורה, אז שהלבנים יפלו וישברו כלים. סוף סוף לא נפל ארכי, זה לא מה שקרה. ונפל אינו, הבהמה נפלה. תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. ואמרנו שיש מה דאמר שפותר על כך. אז דברי רזביד לא מתאימים, אבל רזביד אומר שפעמים אפילו נפלו נע מחייו. לא, הגמרא עונה לא צריכה בכותל צר. רשי, רבנו חננאל בסוף העמוד יש לנו כוכבית, הוא כותב פוקים לה בכותל צר שאינו יכול ללך עד שיפול, והכל פשיעה. במקרה של כותל צר, יש באגב ברשי לשנה הכינה שזה הצר כפנה משופע. ברור שהבהמה ייפול בנסיבות כאלו. אז זה גם למד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פתור, אבל כאן אין סופו באונס. הנפילה לא נקרא אונס במקרה כזה, ולכן חייב. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו עוד בעניין קפיצות. כלב, גדי, אדם, תרנגול. תנו רבנן, הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה, הם קפצו כיוון מעלה, פתועים, הם פתועים מנזק שלם וחייבים בחצי נזק. כי זה נקרא בשביל היצורים האלו, הכלב והגדי, לקפוץ ממטה למעלה משונה. מלמעלה למטה חייבים. זה רגיל, אז לכן זה תולדה דרגל. אדם ותרנגול שדלגו וגרמו נזק כמובן, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, חייבים. אנחנו ממשיכים לדף חף ב' והתניה. הכלב הגדי שדלגו בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, פטורים. אז כאן זה שונה ממה שאמרנו מקודם. מקודם אמרנו מלמעלה למטה חייבים, וכאן אנחנו רואים מלמעלה למטה פטורים. אני לא נכנס כאן לענייני גרסאות. הגרא מזכיר שיש כאן גרסאות שונות. אנחנו נמשיך עם מה שנמצא אצלנו. אז אנחנו צריכים לפרש מה זה פטור בין שכתוב פה בין מלמעלה למטה, כי ראינו מקודם מלמעלה למטה חייבים, והנה פטורים. תרגמה רב פאפה דאפיך מיפח. כלבה בזכירה וגדיה בסריחה. אנחנו נסתכל ברשי. בזכירה קפיצה, הכלבה בקפיצה, סריחה שהגדי קפצה בסריחה, שנועץ ציפוניו בכותל, שאין דרכו בכך ומשונים הם. אז מה שתיארנו פה הוא מה שנקרא משונה. שואלת מה המשונה, יחי המי פטורים. הרי יש מושג של קרן שחייב לשלם עבורו. תשובה, פטור מנזק שלם וחייבים בחצי נזק, בדיוק כמו קרן תם שמשלם חצי נזק. עד כאן שיעורנו להיום.